שלום, אנחנו לומדים היום את מאמר פ"ו, ויהי ונראה מסכנות מתוך מאמרי שמעתי. המאמר נמצא בתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 591. במהלך השיעור ניתן לשאול שאלות באתר שלנו, kab.co.il, שאלות נבהרות, תשאלנה כאן. ויהי ונראה מסכנות, מאמר פ"ו, מתוך מאמרי שמעתי, בתוך כתבי בעל הסולם, הוא נמצא בעמוד 591.
שאנחנו קוראים מאמרים, ובכלל כתבי מקובלים, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, כמו שבעל הסולם מזהיר אותנו, להיות מופשטים מזמן, מתנועה, ממקום, היינו בסך הכל לעשות פסל ודמות, מלשייך את הדברים שכתובים שם למשהו חוץ מהרצון שלנו. אין, לא היה ולא קרה, לא בהיסטוריה, היסטוריה זה גם כן שייכת לתפיסה שלנו הפנימית, ואין מקום שזה קורה, למקום זה הרצון, ולא זמן אלא המצב. זאת אומרת שאנחנו נגיד עכשיו, נקרא המאמר הזה מאוד מיוחד, ויהוה נראה מסכנות, אנחנו צריכים לשייך אותו אך ורק אלינו, איך שזה קורה בתוך בדרך שלי, במה שאני צריך לעבור, ברצון שלי, ביחס שלי אליי, לקבוצה ולבורא, לכל האמצעים, כדי להגיע לדבקות לכוח עליון, שבעצם אני והוא נמצאים בלבד, וכל היתר זה האמצעים כדי להביא אותנו לדבקות בינינו. לכן מה ש כתוב כאן, זה צריך לקרות רק בי, בתוך הנשמה שלי. כך אנחנו נשתדל להבין את הפירוש, ואז נקרא שאנחנו באמת לומדים פנימיות החומר. בבקשה.
ויהי ונראה מסכנות. הנה הכתוב אומר, ויבן ערי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רעמסס. ויש לשאול, הלא פתאום ורעמסס משמע שהם ערים יפים, וערי מסכנות משמע שהיא עניות ודלות, וגם מלשון סכנה. וכן יש להבין במה ששאל אברהם אבינו עליו השלום, ויאמר, במה אדע כי ירשנה? ומה השיב לו הקדוש ברוך הוא? כתוב, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. לפי הפשט קשה להבין. היות שהשאלה הייתה שהוא היה רוצה בטוחות על הירושה, ולא נראה שום בטוחות בתשובה שהקדוש ברוך הוא השיב לו, כי זרעך יהיו בגלות. ומשמע שזה היה תשובה מספקת עבורו. כי אנו רואים, כי אברהם, כשהיה לו ויכוח עם הקדוש ברוך הוא בעניין אנשי סדום, היה לו ויכוח ארוך עם הקדוש ברוך הוא, וכל פעם אמר אולי. וכאן, כשהקדוש ברוך הוא אמר שזרעך יהיו בגלות, כבר קיבל זה בתור תשובה מספקת, ולא היה לו שום ויכוח לומר אולי, אלא שקיבל זה בתור בטוחות על ירושת הארץ.
זאת אומרת ששמע שנכנס לגלות, אז היה זה בשבילו ההבטחה הגדולה שאחרי זה הגיע לרצון שהוא יהיה בדבקות לבורא, לרצון כאל ישראל.
ולפי זה יש להבין את התשובה הזו, וכן יש להבין מה שפירש הזוהר הקדוש על הכתוב ופרעו הקריב. הוא מפרש שהוא הקריב אותם לתשובה. הייתכן שפרעו הרשע ירצה לקרבם לתשובה? ולהבין כל זה יש להבין את מאמר הזל וזה לשונם. כדריש רבי יהודה, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחתו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכין והללו בוכין. צדיקים בוכין ואומרים, איך יכלנו לכבוש הר גבוה כזה? ורשעים בוכין ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? והמאמר הזה כולו מוקשה. א', אם כבר שחט את היצר הרע, מאיפה יש עוד רשעים? ב', צדיקים למה בוכים? אדרבה, הם היו צריכים לשמוח. ג', איך יכול להיות שני דעות במציאות, בזמן ששניהם כבר הגיעו למצב של אמת, שהמאמר הזה המדובר הוא בעתיד לבוא, שאז בטח מצב של אמת, ואיך יכולים להיות שינוי במציאות במרחק כזה מבין חוט השערה להר גבוה? ופרש זה עם מה שאמרו חז"ל. אמר רבי אסי, יצר הרע בתהילה דומה לחוט של בוכיה של עכביש, ולבסוף דומה כעבותות העגלה, שנאמר, הוי מושכי העוון בחבלי השווא, וכעבות העגלה הטעה. אנו צריכים לדעת כלל גדול, שהעבודה שלנו שניתן לנו, שיהיה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, אין זה מטעם שאין אנו ראויים למדרגה גדולה, ומשום זה ניתן לנו שניקח הכל בכלי של האמונה, וזה נדמה לנו לבחינת שפלות ופחיתות ערך. והאדם מצפה מתי נוכל לפתור את עצמו מעול הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת. אלא הוא מדרגה גדולה וחשובה מאוד, שאין סוף ותכלית לרוממותה. ומה שנראה בעינינו לבחינת שפלות, הוא מסיבת הרצון לקבל שבנו. וברצון לקבל יש להבחין בו בחינת ראש וגוף, שהראש נקרא ידיעה והגוף נקרא קבלה. ומשום זה, כל מה שהוא נגד הידיעה נבחן אצלנו לבחינת שפלות ומעשה בהמה. ובענל יש לפרש מה שאברהם אבינו עליו השלום שאל הקדוש ברוך הוא, במה אדע כי יירשנו? כי איך יהיה מציאות שיוכלו לקבל עליהם עול האמונה, היות שזהו כנגד הדעת? ומי יכול ללכת נגד הדעת? אם כן, איך יהיה מציאות שיזכו לאור האמונה, היות שכל השלמות תלוי רק בזה? ועל זה ישיב לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע שהם יהיו בגלות. שפירושו, שהוא הכין קליפה, שהוא היצר הרע, אדם בלי יעל, שהוא פרעו מלך מצרים. שאותיות פרעו הוא אותיות עורף, כמו שאמר האריזל בשער הכוונות לפסח, שפרעו הוא בחינת עורף מצר ים, שהיה מוצץ את השפע כשיורדת לתחתונים, עם השאלה שלו שהוא בא ושואל, מי השם אשר אשמע בקולו? ותכף עם השאלה הזאת כבר נמצאים ברשות הקליפות, כמו שאומר הרמב״ם, מה שכתוב אל תפנו לאלילים, עם הפנייה לבד, היינו עם השאלה לבד, כבר עוברים על הלב דלא תפנו. והיות שהסיטרא אחרא רוצה שתוכל לינוק שפע מהקדושה, ומה היא עושית אז שתוכל לינוק שפע מהקדושה? וזה שאומר לנו הכתוב, ופרעו הקריב. ומפרש הזוהר הקדוש שהקריב אותם לתשובה. ושאל כנל, איך שייך לומר שפרעו קרב אותם לתשובה? הלא הדרך של הקליפות הוא לרחק את האדם מהקדוש ברוך הוא. וזה יש להבין על דרך מה שכתוב בזוהר, וזה לשונו. אבל בך התרשם פשע בתמירו, כגוונה דחיביה דמחי והעיל רשע בן גופי. אבל בך מתרשם פשע בתמירו, כמו הנחש שמכה, ומכניס ראשו לתוך גופו. ובהסולם, כגוונה וכו', כי הפשע הזה, להיותו בתמירו, נמצא כוח הנחש, דמחי לבני עלמה, והביא מיטה לעולם עודו בכל תוקפו, ואי אפשר להעביר אותו, בדומה לנחש הנושך לאדם ותכף מכניס ראשו לגופו, שאז אי אפשר להורגו. ועוד מאמר יש בזוהר שהנחש כופף ראשו ומכה בזנבו. היינו שלפעמים הוא נותן לאדם שיקבל עליו את עול האמונה, שהוא בחינת למעלה מהדעת, שזהו עניין כפיף לרשע, אבל מהי בזנבי? בזנבי אפשר לפרש בסופו, שמה שחף לרשע היה בכדי שבסופו יקבל בעל מנת לקבל. זאת אומרת, מה שנתן לו מקודם רשות לקבל עליו את האמונה, היה בכדי שאחר כך ייקח הכל לרשותו. כי הקליפה יודעת שאין מקום לקבל שפע אלא על ידי הקדושה. וזה פירוש שפרעו הקריב, שדרשו שהקריב את ישראל לתשובה, וזה היה בכוונה תחילה, כדי שאחר כך ייקח מהם הכל לרשותו. וזהו שכתב האריזל, שפרעו היה יונק כל השפע שהיה יורד לתחתונים, היה יונק מבחינת עורף ומצד הגרון, שהוא בחינת רשע דגופה, תחילת הגוף, שהיה לוקח הכל בכלי קבלה שלו. וזהו פירוש ויבן ערי מסכנות, היינו שזה היה לישראל. זאת אומרת שכל כמה שהיו עובדים בזמן גלות, הכל לקח פרעו לרשותו. וממילא היו עם ישראל עניים, שנקרא מסכנה, בחינת עני. ועוד יש לפרש מסכנות מלשון סכנה, שהם היו בסכנה גדולה שלא יישארו במצב זה כל ימי חייהם. אבל לפרעו היה עבודתם של ישראל פתאום ורעמסס, היינו ערים יפים מאוד מאוד. לפי זה יהיה הפירוש ויבן ערי מסכנות לפרעו, לישראל, ולפרעו את פתאום ורעמסס. היות שכל מה שעבדו ישראל נפל לקליפות, ולא היו רואים שום ברכה בעבודתם. ובזמן שהיו מתגברים בעבודת האמונה ובבחינת השפעה, אז כן ראו פריה ורבייה. וברגע שנפלו לבחינת ידיעה וקבלה, היו תכף נופלים לרשות קליפת פרעו. ואז באו לידי החלטה גמורה ומוחלטת, שעבדות צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת ובבחינת השפעה. אבל ראו שאין כוח בידי עצמם לצאת משליטת פרעו. לכן כתוב ויאנחו בני ישראל מן העבודה, כי פחדו שלא יישארו שם בגלות לעולמים. אז ותעל שבעתם אל השם וזכו לצאת מגלות מצרים. נמצא שמטרם שראו את המצב שבו הם נמצאים ברשות הקליפות וכואב להם ומפחדים שלא יישארו שם לעולמים, אז אין שום צורך שהשם יעזור להם מכלי קבלה, אם לא מרגישים את ההזק והחיסרון שיש בזה, שזהו כל המפריע מלהידבק בהשם. כי אחרת, אדם מחשיב יותר את העבודה בבחינת ידיעה וקבלה, מה שאין כן בחינת אמונה, נחשב לבחינת שופלות. ובוחרים יותר בידיעה וקבלה, כי כך מחייב שכל החיצון של האדם. ולכן הוכן להם הגלות, שירגישו שאין להם שום התקדמות בהתקרבות להשם. כל עבודתם נשקע בתוך קליפת מצרים. ואז ראו שאין להם שום ברירה, אלא הם מוכרחים לקבל על עצמם עבודה של שפלות, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולהשתוקק לבחינת השפעה. אחרת הם מרגישים שהם נמצאים ברשות הסתרא אחרא. נמצא שהאמונה שקיבלו עליהם היה מטעם שראו, אחרת אין להם שום עצה. ומשום זה הסכימו לעבודה של שפלות. וזה נקרא עבודה התלויה בדבר. מסיבת שלא ייפלו לתוך רשת הקליפות, לכן לקחו עליהם עבודה זו. אבל אם בטל הדבר, ביטלו אהבה לעבודה זו. זאת אומרת, אם בטל היצר הרע, שכבר אין מי שיביאו להם מחשבות דלא תפנו לאלילים, ביטלו אהבה של עבודת השפלות. המאמר הוא ארוך.
כן.
כאן עשו סימון שאפשר...
יש לך סימן?
כן.
שכאן אפשר מה? לעצור קצת?
שאפשר
לנוח.
קצת לעצור, כן.
לא תנוח. מה אני צריך לעשות?
אולי תסביר מה קראנו, מה...
איזה נקודות קראנו? נו, בוא נראה. אנחנו צריכים לחלק את המאמר לחלקים. אני אפשר לבלוע אותו ככה בבת אחת, זה מאמר מאוד מאוד מיוחד, עמוק ורחב. אז קודם כל, על מה הוא אומר? שלהגיע לדבקות השם אפשר רק כיציאה מהגלות. הגלות נקרא שאנחנו מרגישים את מצבנו ללא דבקות כגלות. איך אנחנו מגיעים לזה? ומה זה נקרא להרגיש גלות? אז זאת חוסר דביקות השם. מאיפה אני יודע מה זה דביקות? כדי לדעת שעכשיו אני לא נמצא בזה, ולהצטער מחוסר דביקות, וממש לבכות, ולא לרצות שום דבר, רק לצאת מהמצב. ולאיזה מצב? למצב של דביקות. קודם כל, המצב שלי עכשיו הוא לא כל כך גרוע, אני לא יודע מה חסר לי. חסרים כל מיני דברים הקטנים בחיים שלי. אבל לא שאני ממש נמצא בסבל, אפילו מהם. וחוץ מזה, אומרים שזה לא נקרא גלות. הגלות נקרא שזה ההפך מדבקות, שאתה מצטער רק על הדבקות, ובצורה בלתי נסבלת. שזה חייב להיות ממש ככה בכל העצמות מורגש. איך אני מגיע לזה? זה שאל אברהם. איך אני מגיע לירושת הארץ? זאת אומרת, להגיע לארץ זה נקרא רצון. איך אני מגיע לרצון כזה שהוא כולו על מנת להשפיע? כל הרצונות שלי על מנת לקבל. יש לי נקודה שבלב שנקראת אברהם, כן? התחלה של הכלי המתוקן. יש משהו שממנה יש לי איזו גישה, שאלה, משהו, התחילה. אבל איך אפשר? אז מה שהבורא הבטיח לו, אל תדאג, אני מכניס אותך לגלות. טוב מאוד. זאת אומרת, אני, איך שלא יהיה, בטוח שמגיע לגלות. כזאת סבל שאני סובל מחוסר דביקות, שממנו בטוח אני מגיע לדביקות. זאת אומרת, אדם מבין שאין לו ברירה, הוא צריך למצוא את הכלי, חיסרון, לדביקות. אבל איך? אז מה אומרים? לא, אתה תיכנס תחת שליטה זרה, ההפוכה מהבורא, והשליטה הזאת לאט לאט תתגלה לך בהדרגה כמצב בלתי נסבל. בהתחלה לא. בהתחלה זה יראה לך כטוב, כן? כי שם הקווי, שם כל מיני כאלו סימנים שהכל זה בסדר. אתה נכנס לאגו שלך, לעבודה עם האגו שלך, למצרים, כי יש רב בארץ ישראל, כן, בארץ כנען, ואז יורדים יוסף ואחיו, ואחר כך יעקב עם בית יעקב כולו, למצרים. זאת אומרת, כל האדם נכנס עם כל הרצונות שלו וכוונות שלו, טובים, רעים, כולם כולם יחד, הוא מגיע למצב שטוב לו באגו. באגו שהוא לא סתם האגו, האגו היה גם קודם. אגו שהוא הפוך מהבורא, מהדבקות, מהרוחניות, מההשפעה, מהאהבה. וזה מתחיל משנאת אחים ומכירת האח וכו'. אז מתחילים הם כל הרצונות האלה שבאדם להתפתח בתוך האגו, ולא מרגישים שזה רע, טוב, שבע שנות סובע. כן? זאת אומרת, אפילו שאני מרגיש שאני במשהו הפוך מהבורא, שאני נמצא במצרים, אני לא מרגיש שזה מצרים, שזה רע לי. עד שמגיעים לאט לאט להתפתחות טבעית, אין מה לעשות, כאן זה ודאי שהסדר סיבה ומסובב הוא כך מסודר בנו, שאנחנו מגיעים לעבודת הפתאום ורמסס. שלפרו, לאגו שלנו, אנחנו מגלים, זה החיים טובים, מה שאנחנו עושים, אבל לנקודה שבלב שמתחילה להתבהר, החיים האלו הם מרים. אני מרגיש את המצב הזה כי ערים מסכנות, אין לי כלום, ריק. מה מזה שאני נהנה פה ושם מהחיים האלו, אחר כך אני מצטער על זה עוד יותר מהתענוג שמצאתי שם. וכך מגיעים לצעקה שהחיים הם מבוזבזים, והרואים בתענוגים האלו ובבלבול הזה שאני נמצא בו, ברצון שלי שאני רוצה הכל לבדוק לפי השכל שלי, לפי הרגש שלי, לפי הידיעה וקבלה, שזה נקרא קליפה. קליפה זה ראש הידיעה וגוף זה קבלה. אז אני מרגיש שזה הורג אותי דווקא, שכל הזמן אני צריך לקבל תמיכה לידיעה, להבחנות שלי הברורות בחיים האלו, שאני מרוויח, שאני מצליח, שאני לא נופל, שאני מתקדם, שאני נמצא ברכוש. וזה באגו שלי נדרש מצד אחד. מצד שני, אני מתחיל להבחין שההבחנות האלו בידיעה וקבלה הן ממש קוברות אותי במצרים, ואני לא רוצה להישאר כך, זה לא תכלית החיים. ואז אני מתחיל להשתדל למצוא איזה פריצה מלהיות נמצא תחת שליטת הפרו הזה, ידיעה וקבלה, ולהתחיל לחפש איזה הבחנות חדשות שיכולות להיות מעל זה. ואז אני לאט לאט מגלה שיש ישר כל הבחנה שנקראת למעלה מהדעת, למעלה מהרגש ברצון לקבל, המילוי שיהיה לי טוב, ושכל ברצון לקבל, שאני מבין ומרגיש, שלמעלה מזה יש מצב אחר, שראש שלו נקרא השפעה, וגוף שלו נקרא, ראש שלו נקרא אמונה, וגוף שלו נקרא השפעה. זה הנשמה לעומת הגוף, שראשו ידיעה וגופו קבלה. וכך אני מתחיל יותר ויותר בעבודה שלי, דווקא על ידי הפרו שמתגלה בי, אני מתחיל להבחין ולהעריך ולכבד ולרומם את כלי של ההשפעה לעומת כלי של קבלה. זאת אומרת, אמונה שזה ראש דה השפעה לעומת ידיעה, והשפעה ופעולה לעומת הקבלה. וכשאני מתחיל לעבוד על זה, אז מתגלה בי הפרו עוד יותר חזק, עוד יותר שולט. קודם לא ידעת אותו במצבים הרגילים, נו בנית פתאום ורמזס, נכון, גילית את העבודה שהיא צריכה להיות למעלה מהדעת, אבל עכשיו כבר הוא מתגלה לך כהשולט עליך, שאתה צריך להתרחק ממנו. זה נקרא שמשה כבורח מהפרו וחייב להיות מחוץ לו 40 שנה, וכך נמצא במדיין. זאת אומרת, גודל באדם אותו כוח ההשפעה כנגד הפרו, שהוא עדיין בכל זאת קטן, לא מסוגל להתמודד עמו ממש, ואף פעם לא יהיה מסוגל, אבל מתחיל להבין שאין ברירה, שחייב איכשהו להילחם נגדו. זה הרע שבו. וכאן מגיע לנחיצות בעזרת השם, ומתחיל להיות אז באמת מכות מצרים, שמרגיש איך מכות עוברות על הפרו, ואיך על ידי המכות האלו המשה שלו מתנתק מהפרו ומכין את עצמו לניתוק הכללי. וכך מגיעים אנחנו ליישום של אותה הבטחה שגר יזרעך בארץ לכם ואדום ואנום אתם 400 שנה ויצא ברכוש גדול. זאת אומרת שאותו הרצון שגדל במצרים על ידי דווקא פרו, על ידי היצרה, על ידי כל המאבקים, לא שלוקחים פרו איתנו, אנחנו מהמצרים, אנחנו לוקחים מהמצרים אותו הרצון שאנחנו היינו נאבקים עליו, להוציא אותו באמונה למעלה מהדעת. אותם הכלים אנחנו יכולים לקחת איתנו מהמצב של גלות, שבכלים האלו אנחנו הרגשנו את הגלות, ובכלים האלו אנחנו רוצים שיתרחש הגאולה, הגילוי הבורא. אז לכן להבדיל בין ערים יפים וערי מסכנות, זה בעצם העבודה שלנו במצרים, שהאדם מתחיל להבדיל בין העזר כנגדו שזה פרו, ועזר שאיתו הוא בא לפרו שזה הבורא. הוא מתחיל לראות את שניהם כנמצאים ממש זה מול זה, והאדם באמצע. וכך הוא מבקש מהבורא שהבורא יברר כל מצב ומצב. אולי נמשיך או לא, אני לא יודע. נשאיר למחר? מה שאתם רוצים, אני...
נמשיך, כדאי להמשיך.
נו, יש לנו ויקטור, חוץ ממנו יש עוד איתי דעה? דעה, כן מוטי? מוטי רוצה לשאול, אה? מה השפלות? בהמשך? לא, אה? לא, ודאי שמה שקראנו זה, לברר. אז לפי השאלות, בבקשה. תתחילו לקרוא קטעים ולשאול לפי הקטע, אולי. בבקשה. אם אני צריך לתרגם את המשפט הזה, מי השם אשר ישמע בקולו בשפת האלפיים, זה כאילו לא סופר את הבורא ממטר. אני לא מכיר הרבה אנשים שיגידו שהם לא סופרים את הבורא. באיפה זה ממוקם המשפט הזה, מי השם אשר ישמע בקולו?
על איזה נשים אתה מדבר, קודם כל?
בכל העולם, כל אחד תורא
לא, משהו. לא, על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על האנשים שהם מתחילים לברר את הנקודה שלה, שהם נמצאים בהתפתחות הרוחנית. אל תגיד לי על האנשים שהם נמצאים לפני חשיבה מיליארד גופים. אנחנו מדברים על האנשים שבתוכם ישנה עבודה הרוחנית, שהם מתחילים להבדיל בין רצון לקבל שלהם והשפעה, ולהבין שהם לא נמצאים בהשפעה, והיא בעצם התכלית. וכשהם מתחילים להרגיש עד כמה שהאגו שלהם לא נותן להם לשייך את עצמם להשפעה, להיות קצת בהשפעה, להרגיש מה זה, פשוט להיכנס לתוך זה, בוא נראה מה זה, אני רוצה לזרוק את עצמי לשם, אני רואה שהאגו שלי מחזיק אותי ממש מאחורה ולא נותן לי לקפוץ פנימה לתוך ההשפעה. זה נקרא עזר כנגדו. האגו שלי זה עזר שלי. למה עזר שלא נותן לי להיכנס להשפעה שזה כנגדו? כדי שאני יקבץ כוחות חזקים מאוד להיות בהשפעה. אז הוא עוזר לי. הוא עוזר לי לבנות רצון, השתוקקות נכונים. אז לא מדובר על האדם שברחוב. מדובר על האדם שנמצא בעבודה. אנחנו מדברים כאן בחומת הקבלה אך ורק לאדם שיש לו בפנים רצון ונקודה שבתוך הרצון. רצון זה מלכות, ונקודה שבו זה נקודת הבינה. שניהם שבורים, שניהם כגילוי, תחילת הגילוי הנשמה. באדם הרגיל שברחוב אין לו נשמה, אין לו תרייג רצונות שאנחנו מדברים, ונקודה שבלב שלהם, אין. עוד לא התגלה. יש בכל אחד בפנים. אבל עדיין הרשימו הזה לא יצא לגילוי. ואתה רואה סתם גוף הבימי. וגוף הזה לא, 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 לא מוכן לכלום בינתיים. ואם אדם מתחיל להרגיש ייאוש, וייאוש הזה לא מהבורסה ולא מכל מיני הדברים שקרו לו בחיים, ועושים בכוונה לנו כאלה תרגילים שאנחנו מפסידים פה ושם מכל מיני מקומות, בוא נראה אותך ממה אתה מצטער וכו', זה כבר תחילת הגישה לרוחניות. ואם אדם מתחיל להצטער על החיים שלו, על הפנימיים יותר, לעומת שמצטער על חיים הגשמיים, זה מתחיל הבירור, זה כבר עזר כנגדו. מתחיל לגלות לו פרו, והוא אומר, אתה מצטער על זה שאתה לא עשיר ולא מכובד ולא בריא ולא משהו ועוד ועוד ועוד, או אתה מצטער על זה שאתה לא נמצא בהשפעה, חסרה לך השפעה, מה קרה לך? מה יש לך מזה? מה מרוויח? וכך הוא מגרה אותך כל פעם. אז אנשים שהם מתחילים להרגיש נטייה לזה, מחפשים משהו בחיים שלהם ולא יכולים למצוא, מילוי שאין לו מקור בעולם הזה, הם כבר, עליהם אפשר להגיד שהם נמצאים בדרך. שהם נמצאים בדרך. אבל אני קיבלתי מאמר הזה מהרבש עוד לפני שקיבלתי, שמעתי אחרי חודשיים שלוש שהייתי אצלו. כלום לא הבנתי. לא, אתה מבין מה זה חודשיים להיות ב... אני חושב שכן, לא יותר. כן, לא יותר. ואולי גם כן בפסח זה היה, נראה לי. הגעתי בפברואר וכבר קיבלתי, שמעתי עוד לפני שנכנס לבית חולים בשבועות, אז באמצע שם. אני זוכר, אני קראתי, ממש כלום לא היה למובן. לא, אי אפשר לקשור כל הדברים על יחד. מאמר מאוד משובח כזה, מורכב. כן.
שאלה מקבוצת ירושלים, מה הדבר שהכי מעכב את האדם מלצאת ממצרים?
מה מעכב? גאווה. בכל מיני אופנים. כן. נו, נתחיל מהאחרון.
הוא כותב כאן על אמונה למעלה מהדעת, והוא מסיים את הפסקה, והאדם מצפה מתי נוכל לפתור את עצמו מעול זה שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
כן.
למה הוא מתכוון שהוא אומר שזה עול על האדם?
כי אמונה למעלה מהדעת זה נקרא לו אכבדה מאוד גדולה. זה משהו שמחייבים אותו. אני לא רוצה את זה, אני רוצה לקבל כל הגילויים בכלים שלי הרגילים, שזה ידיעה והרגשה טובה וקבלה. ואומרים לי, לא, אתה יכול להגיע לרוחניות שזה אמונה והשפעה. אני לא מבין שאני רוכש את הדברים האלה. מה זה נקרא אמונה? תראה לי איפה זה נמצא. מה המילוי והשפעה? מילוי השפעה. אם אני משפיע וכתוצאה מזה אני מרגיש טוב, זה נקרא להשפיע על מנת לקבל. זה בסדר. זה אני מבין. אבל אם אומרים לי זה השפעה צריכה להיות למעלה מהדעת, אני לא מבין מה זה. סתם ככה לתוך אוויר לזרוק הכל מעצמי? אם אין ברירה אז אני זורק, בסדר. וכאן מתגלה לי הפרו ואני מרגיש שאני לא יכול לזרוק, לא יכול לעשות פעולה כזאת. כן, מוש.
פה כתוב שפרו הוא זה עורף מצרים והוא היה מוצץ מהתחתונים.
כן.
יכול לתאר את המצב, על מה מדובר?
נותן לך להרוויח בידיעה, בלימוד, בחיבור עם האחרים והכל שאתה הולך ועושה, ופתאום פק, אתה מגלה שכל זה זה הכל לא רוחניות, שכל זה זה לגמרי גשמיות, שכל זה הוא ההפך. עבדת הכל לאגו שלך, ועברו כל כך הרבה חודשים, ונתתי כל כך הרבה כוחות, והכל זה צוחק עליך ואומר, יופי, הרווחתי ממך. כאילו עומד בצד סופר כסף שאתה עבדת והוא הרוויח. ממש כך, אמן? אז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אני רואה שכל המאמצים שלי, איפה שאני לא עושה אותם, ואני עושה בלימוד ובהפצה ובמאמצים בקבוצה ובכל מקום, ואני רואה מה שהיה עד היום, הכל כמו מים בתוך החול. עובר, לא נשאר זכר מזה. מכל ההגיעה, מכל התסכולים שלי, עבודה פנימית, מתחים, איפה כל המאמצים האלו? הכל הלך לתוך האגו שבלה אותם, וזהו. אז זה כתוב, חלבלה והקיינה, שאחר כך, רק בסוף ההגיעה, שכבר מגיעים אחרי המכות, הוא מקיא את הכל בחזרה, ואז אתה מקבל את זה, ואם זה עולה מעליו. כן.
זה יוצא שפרו לוקח הכל מצד אחד לבורא, גם כן השפעה, גם אין לי כלום מהשפעה, גם הכל, כמו שהסברת, הכל הולך לאוויר, אז איפה...
פרו בכלל הוא צריך לגדול, קודם כל הוא לא גדל. בהתחלה מה זה מלך מצרים? הוא לא מלך. היוסף אפילו, אני מרגיש שאני שולט עליו. כן. אני שולט בהכל. אני מנהל את כל האגו, כל המצרים שלי, הכל לטובה. זה מובן לכך ומובן לכך, אני מגלה עתידות, אני יודע איך לעשות הכל, האגו שלי פורח, אני מגיע לשבע שנות סובה שאין ככה, אני אחר כך אפילו בשבע שנות רעב אני עוד לא מרגיש כלום, אני דווקא מוכר את הכל לפרו. רע למצרים, יופי. אני מוכר אותם לפרו עם כל מה שיש להם, והישראל בארץ גושן שלי, כן, בכלל לא סובלים שם, לא רב ולא כלום. תראה באיזה הדרגה, באיזה מצבים, כך אחד אחר השני כל הדברים האלה צריכים להתגלות באדם בצורה הדרגתית מאוד, עד שהוא מתחיל להבין, להכיר שהפרו הזה זה ה... כל המלאך המוות שלי, מה אני אעשה עמו? ואז אני מתחיל להבין שזה בא מאותו מקור מהבורא, ושהפרו מקריף, שהוא דווקא עזר כנגדו. יש כאן הרבה דברים ש... קשה לנו מן הסתם לדבר עליהם, אלא כשאדם עובר עליהם אז הוא לפי ההרגשה שלו כך מבין אותם. אי אפשר להבין ללא הרגשה. כן,
אז כאילו זה מה שאני שואל, המצב הזה שמקבלה כבר אני מבין שאין לי כלום, פרו לוקח הכל, מהשפעה עדיין אין לי כלום, אין טעם. אז כאילו מה זה המצב הזה? מה יש לאדם?
זה נקרא וינחו בני ישראל מהעבודה? לא זה ולא זה. יצאתי מקבלה, כבר אין לי כלום, אני רואה שהערים יפים מאוד האלו הם לי פרו, לא לי. זאת אומרת אני כבר נבדל מהפרו, ועדיין בשבילי זה ערי מסכנות, אני לא קיבלתי שום דבר תמורת זה. איפה השפעה? איפה השגה? איפה? אין כלום. למה אין כלום? כי אתה רוצה את ההשגה, אתה רוצה את ההשפעה, אתה רוצה. זאת אומרת, עדיין אתה נמצא במצב שאתה רוצה להשפיע על מנת לקבל. איך להביא אותך להשפעה תאורה? אז הרי מסכנות האלו, אתה צריך להגיע למצב מעליהם, שלא חשוב לך באף מקום לקבל איזה הצדקה למאמצים שלך. ואז, רק אז, אתה תתחיל להיות מוכן לאותה המדרגה שנקראת אמונה, שאין לה שום קשר עם הרצון שלך, עם התכונות שלך הנוכחיות. חייבת להיות חיסרון למצב הזה. לא שאנחנו מסוגלים אליה לנגוע, להגיע במשהו, לנגוע בה, אבל קצת חיסרון לזה שיהיה, להיות מנותק משום דבר לעצמו. זו בעיה גדולה. וכשמגיעים לזה מתוך ערים יפים לפרו, ערים מסכנות לישראל, אז מתוך זה מתחילים להבין שאי אפשר, אי אפשר יותר להתקדם אלה על ידי מכות מלמעלה. אני לא יהיה מסוגל להתנתק מהאגו שלי, לא לחשוב למשהו שיהיה לי כתוצאה מהשפעה. אני כבר חושב על השפעה, אבל איך לחשוב שלא יהיה לי כלום מהשפעה? אני צריך ממש מכות, שאני אסבול אם הפרו מקבל תוצאה מהעבודת ההשפעה שלי. ואז מגיעים מכות. ועל ידי המכה אני מתחיל לרצות להיות למעלה משום תועלת עצמית, שום תוצאה לעצמי מהשפעה. זאת אומרת, אני כבר מתחיל בזה להגיע להשתוקקות, להיות בלהשפיע על מנת להשפיע. חיסרון לגאולה, אז מתחיל בי להצטייר. אני מתוך העשרה מכות האלה מגלה איזה ציור. אז מה זה נקרא הגאולה? כי בלי ציור שיהיה לי, אני לא יוכל להגיע למצב הבא. אני צריך גלות וגאולה, זה חיסרון של האלף, חיסרון של אלופו של עולם, הבורא. אז מה זה נקרא הבורא? אני צריך שהאלף הזה בגלות איכשהו יתבאר לי שאני אכנס לגאולה. יתבאר בצורת החיסרון, אבל שיהיה לי. וזה בעצם מעשי המכות. ואנחנו סופרים מכות, 10 מכות, 250 מכות, יש שם 50 מכות, יש כל מיני חשבונות. נלמד את זה עוד. אבל זה כבר מצב הסופי. אבל מה שאני רוצה להראות כאן, שהדרגתיות יש לנו בכל ההתפתחות הזאת. כן.
מה זה אמרת שאני מבקש מכות? מה זה שאני מבקש מכות? כדי להתנתק מהאגו. יש כזה מצב שאני מבקש מכות?
לא כל כך. לא כל כך. כן ולא, אבל באמת זה בעיה, כי ישנם מצבים שאני יכול לבקש, אבל כשמגיע המכה יש דבר והיפוכו. אני מרגיש עד כמה שזה טוב, זה בא כאיזה גילוי הרע החזק מאוד מצד אחד, ומצד שני זה הוא מאוד כואב, הוא עובר על כל הבשר. זה ממש מכה פנימית, מכה נפשית. אבל מזה מאוד מתחזקים דווקא. מזה נעשים מאוד חזקים, זה אומרים כמו מלך, מלך, נו,
מלך הארץ.
לא, מחזיק את הבשר.
ממתיק את הבשר.
ממתיק, לא, לא ממתיק. נו, מזה אדם מקבל חיזוק גדול, בקיצור. המכות הם הבראה. כן.
בעצם בתוך התהליך כל האדם מקבל מכות, גם מצרים, גם ישראל, גם משה לא נהנה, משום אף אחד בתוך התהליך הזה לא יכול להגיד שהוא מחוץ להרגשת המכה, אף פרט בתוך התהליך.
נו, אז השאלה מה?
אז איפה הכוח לדחוף קדימה, להמשיך קדימה? כי הרי מכה...
חבר'ה, זה יתגלה, אני לא יכול להגיד, זה דבר שהוא מוליד מתוכו תוצאה. אנחנו לומדים על דברים האלה בכללות. כן, דני.
הוא נותן פה איזה קושיה וברור על שלצדיקים בוכים על הר גבוה ורשעים כחוט השערה, והוא גם שואל למה הצדיקים בוכים בעצם.
בהתחלה, שאתה נמצא במצב שאין לך כל כך מה לברר, נדמה לך שזה לא נורא. קופצים. אתה יודע, יש אנשים שמגיעים לכאן וחושבים שתוך שנייה הם יכולים להיות כבר בקפיצה לגמר התיקון. אני זוכר שאני הגעתי, זה רמאי ממש היה, שם אחד מנחם אדלשטיין, הוא היה בין 75 אולי, ואחרי שבועיים שלוש אני מרגיש כזאת מכה, חושך, שלא היה אף פעם. פשוט הירידה כזאת חזקה. למדתי מאוד חזק, נו, אולי חודש ימים עבר,
ואני מרגיש ממש משהו שזה וואה. הוא אומר, עוד מעט, עוד מעט. אני אומר, מתי זה עוד מעט? עוד שבועיים. אני, טוב, תוך שבועיים באמת אני כבר הבנתי ששבועיים האלה זה רוחניים, לא גשמיים. שזה באמת, אבל ישנם אנשים שהם חושבים שזה מהיום למחר מגיעים למשהו. וכל כך פשוט וקל, ובאגו שלהם הם יכולים לרכוש את הרוחניות ולא יצטרכו להכניע את עצמם, לחתוך את עצמם ולמרוח את עצמם ממש על הדפנות הכלי. כן, לכן זה נראה, זה כמו שכתוב שלרשעים זה נראה כחוט השערה. מה יש כאן? זה אני קורא אותו, אני קופץ מעליו וזהו. ולצדיקים, אלו שכבר מתחילים מאותם הרשעים להמשיך הלאה ולהפוך את עצמם מרשעים לצדיקים, זה הופך להיות להם כהר גבוה. כן.
משה מניו יורק שואל, דרך פתאום ורמסס נראית כמו התפתחות בעיתו ולא אחישנה. אז איפה הדוגמה במאמר? האם יש דוגמה של דרך תורה?
זה הכל דרך התורה. זה הכל בדרך, זה הכל בדרך החישנה. ודאי, אם אדם משתוקק, החישנה זה נקרא, אם אדם משתוקק למטרה, אז זה מה שקורה לו. אברהם שהיה משתוקק למטרה, מה הבורא אמר? רגע, רגע, אתה תיכנס לגלות, 400 שנה, זאת אומרת, 4 דרגות, אתה תצטרך שם להיות, אחר כך תצא ברכוש גדול, רכוש הזה חסר לך. מה זה רכוש? היצרה. עכשיו אתה קטנצ'יק, מי אתה, מה אתה בכלל? כי נקודה יש לך. לא. אתה צריך כלי גדול, האגואיסטי, הגדול, שאיתו אתה תגיע להר סיני. הכלי הזה זה הר של סינה. אותו אתה צריך לקבל מהפרו. אז בלי גלות אי אפשר, אבל גלות זה נקרא, נקראת שאנחנו בתוכה, שאנחנו בתוכה רוכשים כל העובי של הכלים, ויוצאים ממנה ממש באוויות גדולה. מצרים, כל התהליך שמסופר לנו בתורה, מסופר לאנשים שהם עוברים גלות בהתקדמות האישית שלהם עם הנקודה שבלב, בהשתקקות עצמית למטרת הבריאה. אנחנו נמצאים עכשיו בגלות שזה גלות הכללית של כל העולם וישראל, ש אלו בכללות העולם מתחילים לגלות שרע להם. זה עדיין עוד רחוק מתיקון, אבל הם גם כן לא צריכים לתקן את עצמם לבד, אלא על ידינו. שיתגלה האור דרכנו, אז אנחנו נראה עד כמה שכל העולם מיד יצטרף לזה. בסדר? נו, עוד שאלה, בואו נגמור את השעה.
שואל ילמז מטורקיה, האם מה שמתגלה עכשיו בעולם זה מקביל למכות מצרים?
בכללות העולם מה שעכשיו מתגלה זה בכל זאת מכות הכלליות שעוברות על כל האנושות, וכלפי כל האנושות, כלפי כל האנושות זה כן כמכות מצרים. יחסית, כן. צריך להבדיל בין מה שאנחנו קוראים בתורה ובין מה שאנחנו לומדים מאמרים של בעל הסולם לעצמנו, עם האנשים גם כמוהו, עם נקודה שבלב, ומה שאנחנו מדברים על הכללות העולם
ששם אין נקודה שבלב ואין שם אלו הבחנות, וזה לא מדובר שגר יזרח בארץ לא לכם. הם לא יצטרכו ככה להיכנס לתוך הגלות, להרגשת הגלות. אלה בשבילם גלות זה פשוט רע, אי אפשר לחיות. כן.
כשאני מסתכל על שתי הפסקאות האחרונות, אז יש פה הסבר על הגלות ובעצם למה בא יצר הרע. ואם אני מבין נכון, כתוב פה שאמונה למעלה מהדעת זה בעצם השתוקקות לבחינת השפעה, ושאני לא יכול להגיע לשם אלא מטעם שאין לי שום ברירה אחרת, ואני מרגיש שאין לי שום ברירה אחרת רק אם אני מפחד כבר ליפול לקליפות. זאת אומרת שמצד אחד אני מאבחן שזה קליפה, מצד שני אני לא יודע שזה קליפה של מה, כי את הפרי אני עוד לא תופס ולא מכיר. נכון. זאת אומרת שאני נמצא במין מצב שאני רק יודע מה לא, אני לא יודע מה כן.
גם זה בקושי, אולי. נו, אז מה השאלה?
השאלה היא, אם אני מנסה לקחת את זה וליישם את זה לעבודה שאני צריך, ההשתוקקות לחיבור, השתוקקות למה? למה? לגלות למה אני לא רוצה?
זאת אומרת, איך אנחנו מגלים את הבורא שהוא נסתר מתוך הגלות? אנחנו מגלים אותו מתוך הפרו, כי הפרו זה ההפך מהבורא, זה נקרא עזר כנגדו. בדיוק אותה צורה אנחנו רוכשים, מתמודדים עם הפרו, ומתוכו אנחנו לומדים מה זה, מי זה הבורא. רק בצורה כזאת אתה יכול. אם אתה עדיין לא רכשת את הכלי שלך, אז איך אתה מסוגל בכלל, אתה עוד לא עלית למדרגה מסוימת, אז איך אתה יכול לדבר עליה? אלה רק מתוך חיסרון במצב הנוכחי. וחיסרון במצב הנוכחי, ממה יש לך? מזה שיש לך הערה מאחף דעליון. מסביר לנו את זה רבש במאמר עניין שיתוף מידת הרחמים בדין, שגלגלת עיניים דתחתון נמצאים תמיד באחב דעליון, ואחב דעליון מאיר לגלגלת עיניים דתחתון בחושך. כי באחב דעליון יש לנו אור החסד, הוא לא משתמש באחב שלו, יש לו אור החסדים. אור החסדים האלו שמגיעים לגלגלת עיניים דתחתון, חסדים אני לא רוצה, בשבילי זה חושך. זה מה שאני מגלה כחושך מצרים. אם החושך הזה רצוי עליי, אני מוכן להיות בו רק כדי להידבק לעליון, אז אני מגיע לצורה של העליון, אז אני יוצא מהמצרים. דווקא בחושך הזה, בהערת החסדים, זה, 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 זה חושך מאוד מאוד גדול. ובכלל שם יש גרד חוכמה אחר כך, שזה גם כן חושך מצד השני. מתגלים כאלו הכוחות מאוד גדולים. מה לעשות? האמת שכל זה מתגלה בדרך. אנחנו לא צריכים להיות חכמים. מספיק לנו רק פשוט לבצע מה שאנחנו מבצעים. נדמה לנו שכל הדרגות האלו הן גדולות, ואיפה הן, ועד מתי, זה לא נכון. הם מהר מאוד מתגלים. ישועת השם כהרף עין. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.